שלום לכולם, אנחנו היום מתחילים פרשה חדשה, ספר חדש, פרשת במדבר, ספר במדבר, ואנחנו גם נמצאים בימים, זאת אומרת, השיעור הזה הוא נאמר עכשיו, עוד מן הסתם ישמעו אותו לקראת שבת, אבל יש לנו מהלך השבוע גם את יום ירושלים, וגם חג שבועות, אוטוטוט, מתקרב אלינו, אז חג שבוע בעזרת השם, עוד יצאנו לדבר גם בהקשר של פרשת נשוא, פרשה הבאה, אבל היום נתמקד בפרשת במדבר ויום ירושלים. בואו נתחיל, כמו תמיד, בסקירה הכללית של הפרשה מבחינת פשט, ואחרי זה ננסה לחרוז את כל הנושאים בפרשה סביב נושא אחד, מוקד אחד, וננסה לחבר אותו כמובן לימים שלנו. רק לפני זה אולי נאמר על ספר במדבר באופן כללי. ספר במדבר הוא הספר הרביעי, כן, הספר הרביעי בתוך חמשת ספרי התורה, חמשת חומשי התורה. דיברנו על זה כבר בפעמים קודמות, שלכל ספר יש את האפיון שלו. אם ספר בראשית, זה הספר שכשמו כן הוא, הראשית של הכל, ההתחלה של הכל. שם הסיפורים, הנבואות על יצירת העולם ועל האבות ועל האימהות, על הראשית של האנושות. ספר שמות הוא כבר מדבר על קריאת השם המיוחד של עם ישראל. בסדר, האנושות הולכת ובונה קומה נוספת, שזה עם ישראל, שמוביל את העולם אל הייעוד שלו, אל התיקון שלו. ספר ויקרא עוסק איך הקדוש ברוך הוא קורא לנו. איך הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו בחיי היומיום, שזה הקורבנות, דיני תומה וטהרה. זה הספר היותר מאתגר, אם אפשר לקרוא לזה כך, מבחינת גם הנושאים, גם מבחינת הסדר שלו. ספר במדבר, כשמו גם כן, הוא מדבר על השהות של עם ישראל במדבר. אם תחשבו על זה, מתוך חמשת חומשי התורה, ארבעה חומשים זה התרחשו במדבר. בסדר, בראשית לא, אבל שמות, לפחות חצי שמות ואילך, ויקרא במדבר דברים, המדבר זה זמן מאוד משמעותי, נקרא לזה, ביצירה של עם ישראל. וזה מה שאנחנו נעסוק בזה. למה עם ישראל נוצר דווקא במדבר, על כל המשמעויות שלו? וספר דברים הוא עושה כבר סוג של סיכום והכנה לקראת הכניסה לארץ, שעוד ניגע בזה בהמשך. מכל מקום, המכנה המשותף של ספר במדבר הוא המאורעות שקרו לעם ישראל במדבר. וכאן, פרשת במדבר היא כדלהלן. ראשית, יש לנו סוג של מניין, סוג של מפקד של עם ישראל, וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני, בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור, שו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות כל זכר לגולגולותם. והנה, יש פה עכשיו מפקד השמות של עם ישראל, ראובן אליצור בן שדאור, לשמעון שלומיל בן צורי שדאי, כן, איש איש למטה, מי היו המנהיגים של כל שבט, וכמה היו אנשים בכל שבט, כן, פקודיהם למטה ראובן, שישה ואבן וחמש מאות. יש פה מפקד שבמבט ראשון נראה מאוד יבש וגם מאוד ארוך, כן, פרשת במדבר זה פרשה מתישה, פרשה מאוד ארוכה שלכאורה מדברת איתנו על דברים טכניים, כל מיני מספרים ומפקדים, אז זה כאמור החלק הראשון של פרשת במדבר. לאחר מכן יש לנו את הסדר של המחנות, כן? לא רק הפקודים, לא רק המנהיגים של כל שבט, לא רק המניין הפקודים, כמה התפקדו בכל שבט, אלא גם איך הם חנו ונסו בזמן המדבר. לכל שבט היה את הדגל שלו, את המיקום שלו סביב המשכן, ויש שם סדר, תקף ניגע בו, איך כל מחנה ישראל היה מסודר, איך הם חנו ואיך הם, שהם נסו, מי נסע לפני מי. זה החלק השני של פרשת במדבר. ואז בחלק השלישי, יש לנו עיסוק בלווים. כן, מתואר לנו שהבכורות שהיו אמורים עד כה להניג את עם ישראל מבחינה רוחנית, הבכורות מוחלפים על ידי הלווים, ואז יש תיאור של משפחות הלווים, גרשון, קהת ומררי, מה התפקיד של כל אחד, גם המון, גם המניין שלהם, וגם הסדר התנועה שלהם, וגם מה היה כל אחד אחראי מבחינת כלי הקודש, וככה כאמור מסתיימת פרשת במדבר, שבמבט ראשון זה פרשה מאוד מאוד טכנית. בסדר, לא, אין פה מה שנקרא קצת דברים של שרוח, כן, לכאורה, אין פה איזה דיבור מיוחד של הקדוש ברוך הוא למשה, בהמשך יש לנו קורח, שלח לך, קיצור, יש שם כל מיני תופעות שצריך להתמודד איתן, פה איזה סוג של, לא צריך לקרוא לזה, פירוטכניקה, משהו כזה שעוסק במסגרת החיצונית של מסע עם ישראל במדבר. למה? זה כאמור הנושא המרכזי שאיתו, הנושאים המרכזיים שאיתם פותחת פרשת במדבר וספר במדבר, וכאן כאמור ננסה לענות על העיקרון. זוכרים כל פעם איפה אנחנו מנסים למצוא את הנקודה שחורסת הפרשה? במה? כל הפרשיות, משהו, אתם לא זוכרים. בשם של הפרשה, כן, חזרתי על זה כבר כמעט בכל שיעור. השם של הפרשה הוא לא במקרה התקבל על עם ישראל, שהתחילו לקרוא לקבוצת פסוקים הזו פרשת במדבר. אז זה נכון שזה בדרך כלל השם של הפרשה, או זה אחת המילים הראשונות שמופיעות בפסוקים הראשונים, אבל לצורך העניין פה, וידבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד באחד לחודש השני, אז בוא נקרא לפרשה, פרשת סיני. בוא נקרא לפרשה, לא יודע, פרשת אוהל מועד. למה התמקדנו דווקא למילה מדבר? יש משהו מהותי בכל הנושאים שאנחנו פירטנו של סדר המחנות, המפקד, לבין המילה הזו מדבר. כפי שהזכרנו קודם, מדבר זה מציאות לא מקרית בהולדה של עם ישראל. מה זאת אומרת לא מקרית? אנחנו רואים שרוב הגיבוש של עם ישראל היה דווקא במדבר. יתרה מזו. מתן תורה, אנחנו פה עכשיו בימים שמתקרבים לקראת חג שבועות, מעמד הר סיני היה במדבר סיני, בהר סיני. זה משונה, כי מה נפשך? אם מדבר זה המציאות, נקרא לזה האידיאלית של עם ישראל, אז בוא נשאר במדבר. בסדר? בוא במקום להיכנס לארץ ישראל, נקים את הממלכת ישראל במדבר. נהיה עם מדברי. ונבנה את ירושלים בעל הר סיני. זה ההיגיון. ההר שעליו ניתנה התורה, בו שם נבנה את בית המקדש. רואים שלא. המדבר זה משהו מאוד מהותי בהתהוות של עם ישראל, אבל זה לא המטרה הסופית של עם ישראל. המטרה הסופית היא להיכנס לארץ ישראל, ולהקים את ירושלים, שם בית המקדש. שם זה המציאות הנצחית של עם ישראל. סתם, ברמה הטכנית אפילו, ברמה הגיאוגרפית, אם מחפשים שני ניגודים, מדבר והר, זה שני הניגודים לכאורה הכי בולטים, מבחינה גיאוגרפית. אפשר למצוא גם ניגודים מסוג אחר, איפה יש מים, איפה פחות מים, אז לא יודע, מדבר וים. אבל מבחינת גיאוגרפיה, נכון? מדבר זה אזור צחיח ושטוח, והר זה משהו שמתרומם כלפי מעלה. עם ישראל התהווה במדבר, ובסופו של דבר הוא נמצא על הר. יום ירושלים, אמרנו, אנחנו עכשיו בימים הללו. נכון, ונישא הר בית השם מבית הערים, ירושלים, ערים סביב לה. שוב, אתם רואים שיש משהו מהותי שירושלים תהיה דווקא על הר. ויש משהו מהותי שבשביל להגיע לירושלים צריכים לעבור דרך מדבר. המילה מדבר זה משורש לשוני של המילה דבר. גם לדבר, כן? לדבר זה להגיד דבר. במדבר, דבר. מדבר זה מקום של שום דבר. כן? מדבר, המם זה כאילו סוף של המילה שום. שום דבר. מדבר זו שממה. המציאות הגיאוגרפית היא לא רק משהו טכני. אם יש היום מדע מאוד מפותח שנקרא גיאופוליטיקה. מה זה גיאופוליטיקה? זה מדע שמנסה לנתח פוליטיקה של מדינות מיחסים בינלאומיים על פי הגיאוגרפיה, על פי המציאות הגיאוגרפית שלהם. למשל, מדינה שהיא מוקפת בים, בסדר? הגיאוגרף שלה היא, זה יוצר גם אופי מסוים לאומי. זה יוצר אנשים שהם צריכים עכשיו להקים צי חזק, ולכן האינטרסים שלהם. זו סתם דוגמה שהכרתי לא מזמן, שהמלחמה בין רוסיה לאוקראינה, הגיאופוליטיים, מה שנקרא, אנשים שמתעסקים בתחום הזה, הם חזו אותם מזמן. כי יש שם, אני מבין ש... זה פרקי, אבל... שרוסיה אין לה גבולות טבעיים. זאת אומרת, אין לה רכס ערים שמגן עליה. ואוקראינה זה שטח שגובל ברוסיה, ולמעשה מי ששולט באוקראינה, הוא יכול לפלוש לרוסיה. זאת אומרת, זה שהרוסים מאוד יהיו לחוצים שהחבל ארץ הזה יהיה שלהם, יש לזה היגיון גיאופוליטי. כן, נכון, ברמה טכנית, רואים רוסיה זה מדינה ענקית, מה אתם צריכים פה עוד איזה שטח אדמה על זה? יש להם את האינטרסים שלהם, חפשים, ולעומת זאת, באוקראינה יש שם איזה רכס הרים כזה שהוא יוצר איזה הגנה טבעית, דוגמה. על אותו משקל של גיאופוליטיקה אפשר גם לייצר מדע שיקרא גיאופסיכולוגיה. המקום מגורים של האדם, שוב, לא האדם פרטי בזמן מוגבל, זה שבן אדם עכשיו במקרה הלך לאיזה מסע של 4 ימים במדבר, זה עוד לא מגדיר אותו. אבל כאשר יש אומה שהיא 40 שנה נמצאת במדבר, כאשר יש עמים אחרים שכל חייהם הם במדבר, זה ביטוי לעומק פסיכולוגי בנפש. מה קורה לבן אדם במדבר? חשבתם על זה? כן, יצא לך פעם להיות כמה ימים במדברן. וואי, וואי, אתה רציני, אני לא חשבתי ש... 8 חודשים על אופנוע במדבר, אז ללא ספק אתה יכול להעיד. מה התחושות הכלליות שאתה מקבל? בדידות. יפה, אמרת, בדידות, מה עוד? יעזור. מרחב לא מוגבל. מרחב לא מוגבל. מי שנמצא בעיר, קוראים לזה נוף אורבני, עוד בלי שעשית כלום, אתה, איך שאתה קם בבוקר, אתה נמצא בעמדה פסיכולוגית של, שאתה נמצא פה בגבולות אנושיים. יש קיר, נכון? אתה לא יכול פה לרוץ חופשי, אתה, הנוף מוסתר, הרוחות, אתה מוגן, אתה נמצא במציאות מלאכותית, מעשה ידי אדם. מדבר, זה מציאות של חוסר גבולות. זה יוצר עמדה נפשית מאוד פראית. יושבי המדבר, כן, הם אנשים בלי גבולות. לא סתם האסלאם, האסלאם מצא את מושבו במדבר. צריך להבין, זה לא סתם שהכמיהה הזו לדתיות באירופה מצא את עצמה בתפיסה הנוצרית, והכמיהה לדתיות באזור ארצות ערב התיישבה בצורה המוסלמית. יש הבדלים מאוד מאוד מהותיים, עוד פעם, זה דברים שבמשך אלפי שנים, אנשים שנמצאים במדבר, אתם מבינים, זה אנשים שמחפשים סוג של דת, סוג של אורח חיים, סוג של תרבות, חסרת סדר. מדבר אין גבולות. יש אורח חיים שבן אדם עושה מה שהוא רוצה. הוא נווד. עכשיו, זה יוצר גם קודים מסוימים. נכון, יש כזה הילה רומנטית על ה... על הבדואים במדבר, נכון? שהם מכבדים אורחים, ואם הם, אם אתה נכנס תחת צל קורתו, אז זה כמובן לא תמיד נכון. זה חלק מהאגדות שיושבי הערים באירופה ובארצות הברית פינטזו על יושבי ערב האציליים, שהם, הם, יצור, יש להם כל מיני חוקים וכו'. בשורה התחתונה, תרבות מדברית זה תרבות חסרת סדר. ותרבות עירונית, תרבות הררית, היא תרבות שיש בה סוג של ציוויליזציה. הר, בסדר? זה מקום שיש בו הגנה טבעית. לא סתם הערים בהיסטוריה, הם בדרך כלל התמקדו במקום גבוה. עכשיו, הבעיה תמיד שמקום גבוה, אין תמיד מקורות מים. אז הרבה גם מחפשים דווקא שטח מישורי ליד ים, שיש לך נתיב למסחר, או שליד נחלים. אבל איפה שאפשר, כמו ירושלים, שזה הרעיון שיש שם מעיין הגיחון, מעיין השילוח, זה, תבין, ה-win-win situation. אם אתה מצליח להקים עיר עם מקור מים על הר, זכית בכל הקופה. יש כאן משהו שמעניק לך הגנה גיאוגרפית, תעלר גבוה, ומאפשר לך ביטחון לאורך דורות להקים ציוויליזציה. כשאדם נמצא במדבר, כל הזמן יש תנודה. זה לא המדבר, גם הרוחות שם, מזיזים את החולות, הכל שם לא יציב, זה דיונות, זה יוצר גם, אי אפשר להקים חברה מסודרת במדבר, נכון? כי אין מקור מים, יש, עוד פעם, אתה חשוף לפגעי הטבע, לפגעי האנשים, לפגעי השמש, אתה כל הזמן צריך להיות בתנועה במדבר, לנוע בלילה, להסתתר ביום, אתה לא יכול לכמות גדולה של אנשים, אין לך מים, איפה עוד פעם, אתה לא מוגן, זה יוצר, שוב, תרבות שהיא מבוזרת בכל מקום. זה יוצר גם נפשות כאלה. נפשות שקשה מאוד לביית אותם. הרים לעומת זאת, זה יוצר משהו מאוד יציב. אתה נמצא על הר, מקום גבוה. שוב, לא יורדים מהר. אתה מקים את הציביליזציה, את החברה שלך סביב ההר, אתה חייב לבנות עכשיו סדר, שיטה, לבנות באר, אם באר חצבת אבן, להקים ין, זה לא פשוט, לחצוב אבנים באר, לבנות פה, בונה מבצר, לא עוזבים אותו כל כך מהר. אתה שומר עכשיו עליו בכל משמר. עם ישראל ברובו, לאורך התנך, איפה הוא מתיישב? בערים, בערי יהודה ושומרון, ירושלים סביב לה. המציאות המודרנית שלנו, שמדינת ישראל מרכז החיים שלה הוא במישור החוף, מה שנקרא גוש דן, זה מציאות חדשה. למה זה קרה? מבחינה היסטורית פשוט. הבריטים שהיו פה במנדט לפני קום המדינה, לא עניין אותם ההרים. מה שעניין אותם זה מישור החוף, בגלל שהם נורא רצו לפתח את הגישה לים. הבריטים, כל הכוח שלהם היה בנוי על הצי, על האוניות, אז הם מאוד עניין אותם לפתח את הנמלים, חיפה, ימל יפו, ואז מילא גם בנו את כל המישור החוף, השרון, זה היה התשתיות, כל התשתיות של בזמן המנדט הבריטי הופנו לשם, אז כבר מקימים שם חקלאות, פרדסים, עניינים, נוצר מישור החוף, והיום אנחנו מוצאים שרוב תושבי מדינת ישראל צפופים בגוש דן. אבל זה לא כידוע, להיות צפוף בגוש דן, יש לזה הרבה חסרונות. נתחיל מהמזג אוויר. בסדר, זה כולנו יודעים מה זה. לחות בגוש דן זה לא כיף. צפיפות, כבישים, זה פקקים, זה הכל. תראו, גם בירושלים יש פקקים. זה נכון, אבל לא יודע, הפקקים בירושלים זה קצת אחרת. אתה מרגיש יותר טוב בפקקים בירושלים מאשר בגוש דן. ערים זה משהו שבונה ציוויליזציה יותר מסודרת. יותר אצילית. זה הרעיון של פרשת במדבר וספר במדבר. המטרה שלנו להגיע לירושלים, אתה מבין? לנישא הר בית השם מבין הערים. מטרה שלנו זה להקים מציאות לא פרית, להקים מציאות של בית מקדש, של אדם שבונה מערכות שמתוך השכל והתבונה שנתן לו הקדוש ברוך הוא, הוא יוצר גבולות, יוצר מבצרים, יוצר טכנולוגיה, יוצר חברה ותרבות וציביליזציה, שהיא הולכת ומתרוממת. בן אדם מצליח לכבוש את הטבע, מצליח לשנות דברים, לסלול כבישים, לחצוב כבישים לירושלים, זה מאוד לא פשוט. מאוד לא פשוט לעשות דבר כזה. לבנות שם למנהרות, זה דורש מבני האדם להתעלות על עצמם. בדרך לירושלים עוברים במדבר. עם ישראל מגבש את הזהות שלו דרך המדבר. אם אני יוריד את זה לרמה האישית, שבן אדם נולד, הוא לא נולד בירושלים. בן אדם נולד במדבר. בארץ לא זרועה. אדם נולד בלי גבולות. אדם באופן טבעי, בהתהוות שלו, הוא עכשיו עוד לא בנה שום דבר בחיים שלו. הוא נבד. עוד לא ברור מה המקום שלו, עוד לא ברור איך הוא בדיוק הולך להסתדר בעולם הזה. הוא כל הזמן צריך לזוז. הכל נראה לו גם חד גוני. ואני מדבר, זה מציאות כזו שהיא הכל שטחי, זה יוצר נפש יש ביטוי פטליזם. שמעתם פעם את הביטוי הזה, פטליזם? פטליזם זה סוג של כזה אדישות על גבול הסימום. כזה, אתה רוצה שנתי, לך למדבר. נכון, מידברן. היה לכם פעם, הלכתם למידברן. זה המקום שבו אתה... נכון, תלך, לא יודע, באמצע קניון בתל אביב, או קניון מלכה בירושלים, תעשה ככה, זה פחות אופס, מאשר לעמוד מול שם איזה מרחב במדבר יהודה. לאורך כל ההיסטוריה זה ככה. זה היה למשל קאט, או קאט האיסיים, כן, מערות קומרן, שמה אתם מכירים? זה שם באזור ים המלח. היו בורחים שירושלים הייתה נראית להם מושחתת, הרומאים שולטים וזה, אנשים חיפשו מקום, מה שנקרא, להתבודד, להתנתק מהעולם הזה, הולכים למדבר. מדבר זה המקום של הבן אדם מרגיש באופן טבעי מאוד טוב במדבר, בהתחלה. בהתחלה. באיזה שלב? זה לא. יש כאלה שהם נוח להם במדבר עד סוף חיים, לכן הם מקימים תרבות שמעוניינת בג'יהד, להפוך את העולם כולו למדבר. כל מה שקשור לתחכום, טכנולוגיה, לתרבות, זה לא בנוי. אנחנו רוצים שכל העולם יהפוך להיות מדבר אחד שממה, הכל חד גוני. כולם צריכים להאמין באותו דבר, כולם צריכים להיראות אותו דבר, ומי שלא, אנחנו הורגים אותו. דין מוחמד בסייף, אין גוונים. אין, זה משהו, עוד פעם, זה נפש שצריך להבין את הפסיכולוגיה העמוקה שעומדת מאחורי התרבות הזו. אנחנו לא שם. מטרה היא כאמור שבן אדם ימצא את הגוונים שבנפש שלו, שיתחיל לטפס בדרך ההולכת אל אר בית השם, שיתחיל לבנות דברים, שיתחיל להעמיד גבולות. אבל בשלב הראשון עם ישראל עובר במדבר. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. כן, חזל דורשים על המילה, זכרתי לחסד נורך, אהבת כלולותייך, מה זה כלולותייך? זה דור המדבר, אומרים חזל, שהכל כלול בו. 40 שנה אלה שעם ישראל היה במדבר, זה מיקרוקוסמוס של כל ההיסטוריה של עם ישראל. זה לא סתם התורה מגישה לזה ארבע חומשים. כל מה שקורה במדבר, אתם יודעים, זה ההתאבות הראשונית של כל מה שעתיד לצמוח בעם ישראל. זה הזמן של הגיבוש, של הכל, הכוחות שמופיעים, השבטים, המאבקים. זה לא סתם גם שפרשת ספר במדבר הוא מלווה במשברים. יש כל שנייה, אמרנו, קורח והמרגלים, וחת מרים, וחת משה, או במדבר זה מציאות של בירור. וכאן מגיעה הפרשת במדבר. איך מתחילה הפרשת במדבר? סדר. בשביל לעבור את המדבר, בשביל לעבור את הארץ הלא זרוע הזו, בשביל להגיע לירושלים, בשביל לנצח את יושבי המדבר, את פיראי המדבר, בשביל לנצח את המדבר שבך, את השום דבר הזה, את הפיתוי הזה, להיכנס לעמדה פטליסטית כזה, הכל אבוד ממילא. בעולם הזה אין שום דבר חוץ מאשר להתמזג עם רוח המדבר, עם הכלום. זה גם גרסאות אלה ואחרות של בתרבות העולמית, גם בדתות, גם בתרבות המערבית, יש ספר מדע בדיוני קלאסי, זה נקרא חולית. עכשיו גם קיבל איזה עדנה בתרבות הפרוגרסיבית, עכשיו בסרטים. איזה כמיהה כזו לנוף מדברי, למשהו פרי, עשה גבולות, שהולך לכבוש את העולם. בסדר, תורת ישראל מלמדת. במדבר, תנועה של עם ישראל במדבר, יש סדר. במילים אחרות, אתם תמצאו את ירושלים. גם בתוך המדבר. המילה ירושלים זה משחק מילים סביב המילה שלם. ירושלם. זה ההפך במדבר, מבינים? מדבר זה מקום חסר. מדבר זה מקום
לכלום. ירושלם זה ביטוי לחפש בחיים את ההשתלמות, את השלמות, לבנות דברים, לעלות אל הער, לכבוש את הער. איך אדם עושה את זה? איך אדם בונה את ירושלים? איך אדם מגיע לשלמות? איך אדם מתקדם? דבר ראשון, תשים סדר במחנה שלך. זה לא פה מסתובבים ערב רב של אנשים במדבר. אנחנו לא ערבים. אנחנו בני ישראל, בני אברהם, יצחק ויעקב. כשאנחנו מסתובבים במדבר, יש סדר. יש לכל שבט את המנהיג שלה. לכל שבט יש את המפקד שלו. יש פקודות. המשמעות של יש תפקיד לכל אחד. לא כל אחד עושה פה מה שהוא רוצה. עכשיו, מה כל מספר בא לבטא, מה שם של כל אחד בא לבטא, צריך ללמוד. חזל דורשים על כל דבר. בסדר? ראובן, יש את המשמעות של התפקיד שלו, אלי צור, אלי צור, כן? אלוקים חזק. שמעון, שלומי אל, בן צורי שדי, האל שואל את שלמה, לכל מנהיג יש לו את הכיוון הרוחני שלו. הוא נראה את זה גם בפרשה הבאה, שיביאו את הנשיאים, יביאו את הקורבנות שלהם, וכל מספר יש לו את המשמעות שלו. מה התפקיד של כל שבט? אבל לא רק מפקד ומספר. לשבטים יש סדר תנועה. איך השבטים היו בזמן השנים במדבר? לא כל אחד חונה איפה שהוא רוצה. אם היה לנו צילום, מה שנקרא, צילום מלמעלה של מחנות ישראל במדבר, היינו רואים משהו כמו מחנה צבאי. במרכז, מה נמצא? משכן אוהל מועד, הלב של הכל. ואז מה המעגל הראשון שמקיף אותו? הלווים, תכף נראה מה קורה את הסדר אצלם. בני קהת גרשון אומר, מאחורי מעגל נוסף יש ארבע מחנות, כן? ארבע רוחות השמיים. המחנה הראשון שנמצא לצד מזרח, שאיתו מתחילה התנועה, כאשר החצוצרות היו מריות שצריך להתחיל לזוז במסע במדבר, הצד המזרחי היה מתחיל, כן? לכיוון ארץ ישראל. מי המחנה, מי השבט שנמצא? בצד מזרח, יש שלושה שבטים בכל צד. מי שלושת השבטים בצד מזרח? יהודה, יששכר וזבולון. יהודה מוביל את הראש. עכשיו, לכל שבט היה לו גם דיין. וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. ומה מצויר על דגל התחלת של יהודה? אריה. גור אריה יהודה, הסמל של ירושלים. כבר אז, זה גם שיחזרו את זה, שער האריות וירושלים המודרנית. בלב המדבר יש את דגל ירושלים. אנחנו בתוך המדבר, אנחנו בתוך המציאות בחיים. אני עכשיו בחור בן 20, אני עכשיו מישהי בת 35, נמצאים עדיין בבירורים, בקושי, עוד לא מצאנו את המקום שלנו בחיים, עוד לא ברור עם מי נתחתן, איך נגדל את הילדים, איפה נעבוד, איפה נשרת בצבא. ובמדבר, אנחנו עוד עם שום דבר, אנחנו רק כל היום רק מדברים על משהו שעוד לא קרה. אבל בתוך המדבר, יש לנו כל הזמן מול העיניים, את דגל מחנה יהודה. סו ציון הנס ודגל. דגל מחנה יהודה. דגל זה מלשון המילה לדגול. מה זה משהו לדגול בו? אני דוגל במשהו, מה הכוונה? בדיוק. אני מאמין במשהו. יש פה משהו שנותן לי את ההשראה, את ההנחיה, את הדרך. ירושלים תמיד נמצאת גם בלב המדבר. גם בהיסטוריה של עם ישראל, אבות אבותינו, אי שם, לפני אלפי שנים, שטעו במדבר בישימון לא דרך בגלות, כל הזמן ידעו לשנה הבאה בירושלים הבנויה. זה מה שהסבים והסבתות שלנו אמרו בכל שנה, כל רגע. ובני ירושלים, עיר הקודש שמירה בימינו. מה הם התכוונו להגיד? עכשיו אנחנו בקושי, נכון. עכשיו אנחנו במדבר. אבל יש שלמות, יש סדר, יש כיוון, יש הר, יש משהו שאנחנו הולכים להתרומם אליו. הוא כל הזמן מוביל אותנו. יהודה נמצא בראש, סביבו יששכר וזבולון, יששכר לומדי התורה, זבולון המפרנסים שלהם, הם ראש החץ שהולך קדימה. אחרי זה, יש לנו את צד, איפה זה? איזה פסוקים זה פה הדגלים? פרק ב'. כן, אז הנה, אמרנו, מצד... מצד מזרח זה יהודה, יששכר וזבולון. ואחרי זה, צד דרום, מה יש לנו? ראובן, ריבון, שמעון וגד. בסדר? זה הכוחות, נקרא לזה הפיזיים של עם ישראל. ראובן זה הבכור, ראובן, אין, שמעון הוא בכלל הטיפוס העצבני של עם ישראל. בסדר? וגם גד. גד, נכון? ממי הגיע משבט גד? לא, זה דן. גד הגיע אליהו הנביא. בסדר, גם משהו עם קנאות כזו, שמוביל לכוח בעם ישראל. זה צד דרום. אחרי זה הלאה, מה יש לנו? דגל מחנה אפרים, לצד ימה, לצד מערב, יש לנו אפרים, מנשה ובנימין. בניה של רחל. נכון? צד מערב זה צד שהוא יותר עדין, נקרא לזה. מהצד של הדרום. במערב יש את יפת. יפת זה היופי, האסתטיקה. בסדר, רחל יפת תואר, יפת מראה. השבטים בעם ישראל שאחראים ככה על העידון של החיים. משהו כזה שמשלב הרמוניה בין לחימה ובין משהו גם נאה ועדין. ויש לנו בצפון שבט מחנה דן. דן יחד עם אשר ונפתלי. צפון, מצפון תיפתח הרעה. צפון זה המקום תמיד שמגיע משם כוחות שליליים. למה צפון? דיברנו קודם על גיאופוליטיקה, גיאוגרפיה. צפון זה מקום עשיר. מקום עשיר. זה לא מדבר. שם הפוך. זה הקלאות, שפע, עושר, הרוצה להעשיר יצפין. זה בדרך כלל שממלכות רעות באות להשמיד את עם ישראל, הן באות מהצפון. אשור, בבל, רומא, בסדר, משם זה מגיע. צריך מולם את שבט דן, שבט דן זה אותם, יש את הכוחנים, זה ראובן ושמעון. שבט דן הם נקרא לזה הפראים של עם ישראל. הם אמרו לשבת אגב גם בגוש דן, לעמוד מול הפלישתים. אחרי זה הם עברו לצפון, לגליל, להתמודד שם מול החיזבאללה. אבל במקור הם אמורים להיות בעוטף עזה. כן, הפלישתים ישבו באשדוד, אשקלון ועזה, אז גוש דן היה אמור ככה לעטוף אותה. זה שבט דן, יש את אשר, שלו יש את העושר, אשר משמנע לחמו, הוא צריך לתת את הכלכלה שם לצפון להתמודד. מול המשברים הזה, ויש את נפתלי, רץ מהר. צריך פה ניידות בהתמודדות מול הגזרה הצפונית. טוב, אבל מכל מקום, זה הסדר המחנות. ככה מגיעים לירושלים. ככה מוצאים את האדם, נמצא בתוך החיים שלו, תארגן את החיים שלך בסדר. אל תיתן למדבר להשתלט אליך. תביא לך מטרה ברורה מול העיניים, ותתחיל עכשיו פה, להכניס את החיים לגבולות, לסדר. בסדר? לא חיים במדבר. זה מציאות זמנית מסוימת. 8 חודשים, זה דווקא נחמד, זה משהו ככה בדרך. אבל לא נשארים שם לנצח. לא, יש גם... זה בסדר, בסדר, אני צוחק. יש גם אגב אנשים שכן, הם אנשי מדבר, יש דבר כזה, בתור אנשים פרטיים. יש אנשים שכל החיים נמצאים במדבר, צריך גם כאלה. לא, זה... מלחמת העולם השנייה היה המלחמה בין החזיתות הכי קשות של הגרמנים מול הבריטים היה באזור צפון אפריקה. היה שם הקורפוס האפריקאי, הגיעו הרומל, זה היה איזה כוח גרמני מאוד חזק, שממש כבש את כל צפון אפריקה, לוב, מצרים, והתקרב, כמעט כבש את ארץ ישראל. בסוף עצרו אותם באל אל מיין, כן, זה היה קרב גדול, אחרת חלילה הנאצים היו כובשים את ארץ ישראל, זה היה הסוף של העם היהודי, אבל כמובן לא איתוש השם עמו. מכל מקום, אחד הדרכים שהבריטים ניצחו שם את הקרב מול הרומל, הם הקימו יחידה מיוחדת, קראו לה SAS, Special Air Service, אחרי זה הפך להיות הבסיס לכל יחידות הקומנדו בעולם. המפקד שם כולו דיוויד סטרלינג, הוא היה איזה אחד איש מדבר, היה להם גם כינוי, היה שם עוד יחידות, קוראים מחברושי המדבר, שזה היה איזה תפיסה לוחמנית, שעליה בנו אחרי זה את כל היחידות המיוחדות בעולם. שוב, צבא סדיר הוא צריך סדר, כשאתה עובד עם דיוויזיות, עם חטיבות, עם גדודים, אתה צריך, מה שאמרנו, אבל צבא לא יכול לחיות רק מזה, צבא זקוק גם לאנשי מדבר, איזה כוח קטן מיומן של לוחמים שמנווט לו ככה בדיונות שאף אחד לא מצליח להביא בכלל איפה אתה נמצא. יש כאלה שיש להם חוש ניווט במדבר בלילה, הם תקפו את הגרמנים מאחורי הקווים שלהם ושינו כאן את כל המאזן של המלחמה, פוצצו להם שדות תעופה, ענייני. זה הפך להיות מודל. אני אומר, יש, צבא צריך גם אנשי מדבר. צבא זקוק גם לאנשים בלי סדר. זה חלק מהקטע של לפעמים יחידות מיוחדות, אנחנו כאילו הולכים עם מדים מיוחדים, כאילו עושים מה שבא לנו, אין לנו משמעת, אנחנו בסדר, אבל צבא כללי לא יכול לחיות רק עם זה. בסדר, צבא זקור גם הנמשל גם ברמה האישית. מין אדם לפעמים יש לו בחיים תקופות או אנשים מסוימים שצריכים עכשיו לעשות פשיטה בעורף האויב באופן סוליסטי כזה, נכנסים, פוגעים, יוצאים וזה, אבל היום יום זה לא עובד כך. ביום יום צריך פה סדר ותנו. בשביל לזוז במדבר צריך כאן משהו מאוד מאוד שיטתי ומסודר. אז זה כאמור שני החלקים הראשונים של הפרשה, ואז מגיעים לחלק השלישי. חלק השלישי זה שבט לוי. שבט לוי, נכון, הוא המעגל הפנימי של מחנה ישראל. מה קורה? עד עכשיו, מי היה אמור, אומרת התורה, מי היה אמור להניג את הרוחניות בעם ישראל? הבחורים, נכון? הבחורים הוחלפו על ידי הלוויים, על חטא העגל ועוד כמה דברים. מה? בחור זה ביטוי לקדושה טבעית. נולדתי בחור. נכון? בחור לא צריך להתאמץ בשביל להיות הבחור. בחור זה ביטוי, שוב, לעמדה הזו שבינם נולד איתה, הוא לא עבד, הוא לא קנה משהו בידיים שלו, הוא לא בנה פה שום דבר. הוא פשוט בחור. עכשיו, היה תקופה מסוימת שעם ישראל הונג על ידי הבחורות. לטווח ארוך, הקדושה של הבחורות מתחלפת בקדושה של הלווים. הרב קוק קורא לזה שהבחורות זה קדושה טבעית, הלווים זה קדושה בחירית. מה זאת אומרת בחירית? הלווי נולד לוי. אבל איך הלוויים זכו בקדושה שלהם? מבחירה חופשית. בזה שהם בחטא העגל נלחמו ולא חטאו. אדם, שוב, חלק מההתקרבות של עם ישראל לכיוון ירושלים, חלק מההתקרבות של עם ישראל לכיוון ארץ ישראל, הלוויים מחליפים את הבחורות. שוב, העמדה הנפשית הזו של הטבעיות, מה שמולד באופן אינסטינקטיבי, הולך ומוחלף על ידי הכרה, על ידי בחירה חופשית, על ידי משהו שמתלווה אל השם. זה לוי. הפעם מלווה אל האישי. וזה לא פשוט. למה? כי כאשר אדם עכשיו הוא מתקרב אל השם מבחירה אישית שלו, אין לו כבר, אתם מבינים, הבחורות, היה להם איזה סוג של קדושה כזו באנרציה. הולדתי בחור, כל החיים בסבבה. הלוויות זה כבר משהו אחר. לוויות זה, אדם צריך להתאמץ, לעבוד, לבנות את הסדר, לבנות בבחירה חופשית, להילחם מול היצרים שלו. ואז יש לו רגעים קשים. רגעים שבהם הוא מרגיש קהות חושים. שבט קהת, משפחת קהת. אדם מרגיש סוג של אין לי כוח. אדם שנולד עם קדושה, אתה מבין, נולד עם כפית קדושה בפה, כפית זהב בפה, קל לו בחיים. להיות לוי, במשמעות של עם ישראל, צריך להילחם גם ברגעים שזה לא בא לך טבעי. אתה מרגיש פתאום קהות חושים, סוג של אדישות כזה. אגב, במדבר יש הרבה רגעים של קהות חושים. נכנס לזוג של סטלה כזה. כן, כן, נכון, שמש, פאטה מורגן, יש כל מיני תופעות במדבר. בן אדם יכול להיכנס לסוג של אובדן חדות ונמרצות. יש דברים יותר קשים, שהוא חש מרירות, משפחת מרירי. ולפעמים הוא מרגיש אפילו שהוא מגורש משפחת הגרשוני, מעת השם. להוביל את עם ישראל במדבר לכיוון ירושלים, ואחרי זה גם לעבוד בבית המקדש בירושלים, שבט לוי, זה שבט שזקוק להרבה מאוד עבודה. ספר במדבר, אנחנו ניתקל בכל מיני בעיות שקורות עם שבט לוי. קורח מגיע משבט לוי, מתחיל לעשות פה בעיות, והרבה משבט לוי אומרים, כן, 250, נשיאי עדה, מצטרפים, וואלה, איזה יופי, מה? יש קריאת תיגר על שבט לוי. אבל שבט לוי עובר את הכל. הוא אחראי לשאת את מסע הקודש. שמה התפקיד של שבט לוי? הם נושאים את כלי המקדש. מה זה לשאת? שוב, לשאת, אם זה משהו, כמו דיברנו על הר, לרומה משהו. פשוט לשאת את כלי המקדש. זה עבודה שדורשת פה עכשיו סוג של מאמץ בחירי. אפשר שם לסגור את ה... וככה מסתיימת פרשת במדבר. פרשת במדבר מסתיימת אחרי הכל, וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, אל תחריטו את שבט משפחות הקהתי מתוך הלוויים. שבט הקהתי שהם אחראים לשאת את אהרון, את בית השם, את הכלים הכי קדושים, תיזהרו. הם יכולים, מה שנקרא, ליפול. למה? זאת עשו להם וחיו, ולא ימותו בגשתם. את קודש הקודשים, אהרון ובניו יבואו, אהרון ובניו ידריכו אותם שם, ושם מותם אישי של עבודתו ועל מסעו, ומה הדבר החשוב ששבט קהת? לא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. הרגע הזה שמכניסים את אהרון ברית השם לתוך כיסוי, כן, לא היו ככה סוחבים אותו באוויר הגלוי, שמים איזה שמיכה, איזה, שלא יראו את זה. הרגע הזה שבן אדם, אתם מבינים, צריך, ואני מזכיר לכם, כל העמדה הנפשית המדברית זה עמדה נפשית כזו של יאללה, חוסר צניעות. כאילו, אתה במדבר, הכל חשוף, אין קירות, אין עם ישראל כזכור במדבר, אנחנו נראה את זה בפרשת בלק, שבלק מאוד מתרגש מזה שמה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, שהוא רואה שעם ישראל שומר על צניעות בתוך המדבר. שהפתחים לא מכוונים אחד כלפי השני, אלא כל אחד שומר על עצמו. זה בדיוק מה שקורה פה. בשביל שהקהתים, שהם השפיץ של הלוויים, שהם השפיץ של עם ישראל, שהם השפיץ של העולם, כל פה, יהיה כמו שצריך, צריך שהקודש יהיה מוסתר. שיש פה סדר, יש פה צניעות, יש פה תחיית סיפוקים. אתם יודעים, זה הכל מילים שבאות לבטא את אותו רעיון. העמדה הנפשית המדברית השלילית, זה עמדה הנפשית, הכל חשוף. אין גבולות, אין שליטה, אין סדר, אין צניעות, אין תחיית סיפוקים, אין כלום. אני עכשיו עושה מה שאני רוצה, ואני ישבתי במדבר. אנחנו עוברים את המדבר. חייבים, ארץ יהיה וצל מוות. כדי לקבל את התורה מעמד הר סיני, צריך לעבור דרך מדבר החיים. איך עושים את זה? בזה שלומדים ועת צנועים חוכמה. מה זה עת צנועים חוכמה? צניעות זה מילה נרדפת למה שמענו פה. תעמיד גבול, לא כל דבר לחשוף, לא להיות בעמדה נפשית כזו של חוסר תחיית סיפוקים, של מה שבא לי אני עושה, מה שבא לי אני מראה, מה שבא לי אני רואה. לא, אתה נכנס לעמדה נפשית של התכנסות פנימה. יש שבטים, יש להם סדר, תחיית סיפוקים, ואם זה הרעיון של סדר, אני רוצה ללכת ככה? לא, אתה תשלוט ותלך ככה. אני רוצה עכשיו לא למלא את התפקיד שלי? אתה תתגבר על עצמך ותמלא את התפקיד שלך. אין, זה פיראי מדבר קשה להם עם העמדה הזו. שוב, למעט חריגים. עם הולך ומתקרב לארץ ישראל. ואז מתוך המדבריות הזו, הרי שעם ישראל מוצא את ירושלים, את העמדה הזו של האר, של ההתרוממות, של ההתנסות במשמעות החיובית, הוא מוצא את זה בתוך המדבר, אז הוא יכול לקבל את התורה. ואחרי שהוא מקבל את התורה, הוא נמצא באמת 40 שנה במדבר, ואז נכנס לארץ ישראל ובונה את ירושלים. מן, המדבר זה לא התחנה הסופית. המדבר זה תחנה בדרך. הרגעים האלה בחיים של האדם, הרגעים האלה בחיים של אומה, שנמצאים ברגע של מבוכה, שנבוכים הם בארץ, אומר פרעה על עם ישראל. סגר עליהם המדבר. שאתה מרגיש שהתברברת בתוך המדבר. צריכים לנווט במדבר. הצבא. שקירים את הניווטים במדבר. ניווטים הכי קשים. אין כלום, אין נונצדיק, אין איזה אנטנה 923, אתה יכול בגבעות גורל לשחק אותה עם המפה, כאילו מצאת, למרות שאתה בונה על איזה נצנץ, לא. אין קליטה, בדיוק, GPS, יש פה הרבה בעיות במדבר, צריך לנווט במדבר, זה כמו לנווט בים. השם קצת עוזרת, יש כוכבים בלילה, בסדר, אבל אתה ממש בנוי פה על, על הטבע הגולמי. כן, כן, מציף לכולנו את הטראומות מהזה. לענייננו, גם בתקופות האלה, מבינים, בנם צריך כל הזמן שיהיה לו את הנומצדיק של ירושלים. בסדר? כל הזמן את העמדה הזו של השלמות, של האמת, של הסדר, של השליטה, של הזה. זה מה שכל הזמן מנחה אותו. זה גם מה שמנחה את עם ישראל בתקופה הזו. גם שנמצאים בסוג של מדבר עכשיו. בסדר? מלחמה, עוד פעם, יש פה מבוכה, הרבה דברים שככה נראים בחוסר שליטה. אל תדאגו. יש דגל מחנה יהודה, יש כיוון, יש מטרה, ולאט לאט מוצאים את הדרך. 40 שנה לקח לעם ישראל, ועד שמצאו את הדרך במדבר. ואגב, תראו מה הם עשו למנהיגים שלהם. משה רבנו, איזה שלב, ערפן, נכון? עם העם הזה. אם אפשר. כבר כמה אפשר עם, עם הסיפור הזה במדבר. בסדר, רואים. גם זה עובר. משה עושה את התפקיד שלו במדבר, ואז צריך מנהיג חדש, ישוע בן נון, שהוא מכניס לארץ. בסדר, יש בה גם חילופי ההנהגה, יש הרבה דברים שמתרחשים בזמן המדבר. אבל בסופו של דבר מגיעים לירושלים. זה הדבר החשוב ביותר. הזמן האחל בסוף השיעור הזה, גם כבר שבת שלום אנחנו עושים פה לקראת שבת, וגם יום ירושלים שמח, מי שישמע את השיעור הזה עד יום ירושלים, אז שזה תחנת ביניים יום ירושלים השנה. זה בתוך כל המדבר שסביבנו, לזכור את ירושלים. לזכור שבסוף נראה את השלמות. יש שלמות, יש כיוון. וזה היה הכנה טובה לקראת גם חג שבועות, חג מתן תורה. זה נדבר בעזרת השם בשבוע הבא. איך אדם מכין את עצמו, איך מכינים את עצמנו לתורה במדבר. גאי שזה גם הרבה דיבורים של חז"ל, של הפסוקים פה. טוב, חברים, נעצור כאן.